ברשות המשפחה, ברשות הרבנים, ברשות החברים, אברכים, תלמידים. האמת היא, המשבצת של חברים מספרים, אני לא יודע אם זה נכון שאני אעמוד פה, אבל איפה רבי דניאל ככה ישב עליי חזק בחמישי, שישי, ואמר לי חייבים ככה לבוא ולדבר. בכלל להיות פה באירוע הזה ולעמוד בכלל זה... עדיין אני ככה רואה את התמונות של הרב יסו ככה, אני עדיין לא קולט את האירוע. אפילו קרה איזה מקרה שגם שהיינו בהלוויה וחזרנו באמצע ה-30, מה שנקרא, באנו לפה ליום ירושלים. אז תמיד כשנכנס למגיע למכון, אז אני נכנס לבית המדרש, אסתכל איפה הרב שמעון, ככה נקבל חיזוקים אם הרב נמצא, ואז הרב לא היה, אז טוב, אז לקחתי סידורים אולי למנחה, לא זוכר, ואז בתוך תנועה הסתכלתי ימין, אמרתי איפה הרב יסו. וזה כאילו לקח פתאום, שמתי לב שאני ככה, זה ממש זיזה אותי קצת, כמה חיסרון והחלל שהוא השאיר לנו גדולים. אני זוכר לפני 13 שנה שהגעתי למכון, הרב יסו, אני חושב, היה פה שנתיים לפניי, והגעתי למכון מבית מדרש במכון לב, שם למדתי, ואחד הרבנים ככה שלח אותי, אמר לי, שמע, אתה במכון מאיר, תלמד, תלך לרב ערן תמיר, חבר שלי. הגעתי לפה, לא הרב תמיר, לא מצאתי אף אחד, כולם עסוקים, ברוך השם. ואחד שקיבל אותי ככה, אני חושב שזה היה אופיר גנות, אם לא זוכר, קיבל אותי ככה וניסה להכניס אותי ככה לתלם. וכאן מבני הקהילה לפחות שהכרתי היו את הרב יסו ואת שלב, בובו, שוודאי אתם חלקכם מכירים. וישבתי בבית המדרש, ומעני אבו עזרי. מגיע לפה, סופר את הזמן, כמה אני אצליח, מה שנקרא, לתפוס את עצמי ובאמת להישאר פה. והכרתי את שלב כבר לפני, ודיברתי קצת איתו, מה אתה אומר, במכון, לא במכון, איך, להתייעץ איתו קצת. וקלטתי מישהו בזווית ככה משמאל של בית המדרש, עם סטנדר עומד, כולו אדום ולומד בלהט, זה סוגיה בגמרא כנראה. ושם רעש, ושם זה הפינה השמאלית, שם הייתה רועשת מאוד. אני מסתכל, אמרתי, מה זה הבחור הזה תימני, משאלה, מה זה מהקהילה, לא מהקהילה, לא יודע, לא. אמרתי, שמע, אבל דבר חזק, שמע, אני לא מגיע מבית מדרש שהוא הרבה צועק, אבל ישבנו. ותוך כדי תנועה, אחרי כמה ימים, שככה גם הצלחנו להכיר את הרב יסו, זוכר זה היה פה בלובי למטה, התחלנו קצת לדבר ככה ארבע עיניים, וקצת התחלנו קצת ככה להכיר, והוא מה שנקרא עשה לי את כל את המסלול, להיות פה כנראה קרוב ל-4-5 שנים במכון, איתו ביחד, וזכינו ככה ללמוד, וככה בקרבתו, שזו הייתה זכות גדולה. אז גם עבודה גדולה, ודאי למשפחה, ודאי למכון, ודאי לעם ישראל, תמיד חכם שאני חושב, המכון זכה לאחד התלמידי חכמים שאני לפחות הכרתי, אני לא אומר דברי גוזמה, ממש גם בקהילה ובכלל, שגם ישבנו פה בשיעורים של הרב מנחם בן יעקב, הוא ישב פה ואני ישבתי פה מאחורה, וידוע התירוצים והשאלות הרציניות, הכל מגיע מהכיוון הזה, וגם אחרי זה כאיזה משיב שחר בית מדרש, היינו יורדים מלמעלה עזרת נשים, חוזרים אליו ושואלים, הוא היה מדייק אותנו תמיד. אז אין ספק, זו עבודה גדולה, ותכף אני אולי גם אמשיך שאני אגיד איזה כמה נקודות באמת לזכרו, במה שבעצם דרך הלימוד תורה. אני אדבר מהצד הזה של חבר, מהצד הזה של ניסה ללמוד איתו ביחד ולהבין תהליכים. אתם יודעים שבן אדם בא ללמוד תורה, אז התורה היא מעצימה אותו. לפעמים בן אדם שהוא נכנס ללימוד תורה, אז הרבה פעמים לצערנו כך הוא מצומצם ובודק את הזמנים שלו וכמה הוא צריך להתפתח וכו'. ושהגענו לפה, אני חושב שככה, תוך כדי תנועה, התורה עשתה את שלה, והיא חלחלה, במיוחד אצל הרב יסו, נכנסה מאוד בצורה אמיתית, ובטח כמו שכל מי שהזכיר פה קודם, להזכיר גם אחר כך דרך מידות טובות ואמיתיות וענווה אמיתית, שהדברים האלה, מה שיקרה, הוציאו פורות טובים. ואולי נתחיל את זה ככה, כי הרב דיבר קצת על המרגלים ועל הפרשת השבוע, איך אפשר לדבר על פרשת השבוע, בטח פרשה כזאת. אז יש את השאלה המפורסמת, האמת זו שאלה ששאלו אותה אצלנו במכינה באחד השיעורים, ולפעמים טוב להישאר בקושיה טובה עם כל התירוצים היפים שיש, והשאלה נשאלת, למה באמת משה רבנו בירך, הוסיף את אותה יוד ליהושע? וכי יהושע ייכשל, יהושע הוא מגדולי הדור, מה, אפשר לסמוך על יהושע? מאידך גיסא, למה הוא לא גם התפלל אולי על כלב גם? אולי זה משהו מיוחד? ובאמת, אחד התשובות שראיתי ממש ביום שישי בבוקר, תשובה בספר וחם שמש עם הלטוי של הרב, הרב שלום משש. אני חושב שזו תשובה שזה ככה השאירה אותי עד היום, עד הבוקר הזה, כל פעם שאני ככה רואה אותם, תשובה ככה שהייתה לי בשולחן, ככה בבית, והוא כותב דבר מאוד מעניין. ואולי זה מאוד מאוד מתאים לבית המדרש, מאוד מתאים, אני חושב, גם לכיוון שלפחות ננסה להגיע אליו. הוא כותב שם, הוא אומר, ההבדל בין כלב ליהושע, ורק כנראה מי שיש לו כתפיים רחבות יכול להגיד את זה, דברים כאלו יכולים לך לעבור בראש, אבל אתה לא תעז להגיד אותם. הוא כותב שאצל כלב, המיוחד אצל כלב, לעומת יהושע, ולמה דווקא משה בירך את יהושע. אז הוא כותב שכלב הייתה לו טבעיות לאומית, ככה הוא קורא לזה. היה לו איזה אהבה לארץ, ליישובים, הוא היה סוג של, נקרא לזה, מתנחל. אהב את הגבולות, אהב את היישובים, רצה להפריח את השממה. הוא היה, גם שהוא במדבר, הוא מדברים על ארץ ישראל, היה בוער בו אש בעיניים אצל כלב. איפה, מתי עולים, מתי עושים? היה בוער, אהבה ללאומיות, אהבה לארץ, לחקלאות, הכלכלה, לצבא, כל מה שיקרה פה בעזרת השם, כלב היה שם לגמרי, ומשה לא חשש. משה רבנו ידע שעד רבו יבוא רק יברך, וישתיק את כולם. אבל אצל יהושע, כותב הרב שם, יהושע היה בבית המדרש. יהושע היה מה שנקרא, לא רק מסדר את הספסלים, גם הוא היה יושב ולומד תורה עם משה. ומשה חשש אצל יהושע, שפעמים בתוך הבית מדרש, אז זה הדבר שזורח עליך, התורה והמצוות. אבל לפעמים, ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, ככה הרב כותב, שיכול להיות כמה גדולים שיהיו, אבל לפעמים ארץ ישראל לא מקבל את הביטוי שלה. ולפעמים היא נמצאת קצת במקומות אחרים. אגב, זה אצל כל אחד מאיתנו מבחינה רוחנית וגם גשמית. כל אחד נשאב לאן שהוא. אחד אוהב, המוטו שלו זה להתפלל, ואחד זה ללמוד תורה יותר, ואחד זה ליישב. כל אחד יש לו את הנקודות שלו. ומשה דווקא זיהה אצל יהושע שאולי פה הוא צריך ככה את הדחיפה. את השפת השם של מה שנקרא יושך השם, מוסיף לו את היוד לחזק אותו. אבל אצל כלב היה בו טבעיות, היה בו איזה משהו מאוד מאוד עמותי לזה. ובאמת תוך כדי שחשבתי על זה בשבת, אז אמרתי לעצמי יש פה משהו מיוחד, ואולי יש פה איזה תיקון לחטא המרגלים. שאני ישבתי השבת בעונג שבת, נקרא לזה ככה אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי אצל ההורים, אז ישבתי עם אבא, ואבא שלי, אשר אבא של חלקו, הוא הולך לשיעור תורה בשעה 10:15 בלילה, שעות קשות שהכל מתנקז, ואז הוא אומר לי, טוב, אתה פה, אז בוא, מה אתה מתבטל? בוא, תגיד משהו. ואבא מגיע מהבית, אז הבאתי את כל מיני דברים, ועל הדרך הבאתי גם את הדרש הזה של הרב משש. וישבנו עם אבא ודיברנו, וגלשנו כמובן לעלייה, ואיך היה בדרך וכו'. ואז תוך כדי שאני מדבר עם אבא, אז פתאום אני מבין את המסירות נפש שהיה לאבותינו ואמותינו. בלי יותר מדי שאלות, טבעיות לאומית כזאת שעד היום היא נמצאת כל כך חזק למדינה, לצבא, ליישובים, כל כך שמחה גדולה שאנחנו פה. וזה מדהים שככה אנחנו היום הולכים לבית ורואים את הטבעיות האמיתית הזאת, הלאומית הזאת שקיימת אצלנו בבית. ואולי כאיזה כיוון לתיקון חטא המרגלים בצד הזה. כי לא שאלו הרבה שאלות. עולים לארץ ועושים. עושים את מה שצריך. אבל השאלה הגדולה שהיא נשאלת, מה קורה איתנו? ההורים, האבות והאימהות היקרות שיושבות פה, עשו את שלהם, עלו לארץ, מסרו את הנפש, וניסו להעביר לנו מה שאנחנו בעצם מנסים לקבל, והשאלה אם אנחנו צריכים לקחת את זה איתנו, או חס ושלום קצת ללכת לאיבוד. וזה אולי סוד המבחן שלנו, בצד הזה, אם אנחנו ממשיכים בקו הזה של כלב ויהושע, או חס ושלום לצד אחר. ואני חושב שתוך כדי נסיעה לפה, חשבתי, אמרתי, אין, אם אנחנו זכינו לפרות מהקהילה שלנו, אחד מהם זה הפרי החשוב הזה נקרא רב יסו, שאני חושב שמאז שהכרתי אותו, כמו שדיברו פה לפניי, הלימוד תורה שלא היה, אי אפשר לעצור אותו, זה היה דיוקים ופשוט תאווה לעיניים. מאידך גיסא, גם החיבורים שלו לארץ ישראל, לאהבת ישראל, לארץ ישראל, הכל היה אצלו שם, וכזאת טבעיות, כזאת המשיך את ההורים, ורק הוסיף עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. ובאמת, אני חושב שזה אולי היופי, שהצד הוא לא סתם להיות תלמיד חכם. אפשר להיות תלמיד חכם, הוא חושב שם עם ישראל שופע בתלמידי חכמים. השאלה אם אתה יכול להיות תלמיד חכם, ומאידך להמשיך את המורשת, את האבות ואת האימהות, להמשיך את אותו קו בלי להתבלבל, אבל מתוך מקום מאוד אמיתי ונקי, כי רק משם זה יכול להגיע, של עבודת המידות, לימוד התורה, ואז התורה היא תורת חיים, ואז באמת מה שראינו בהספדים, במה שאנחנו רואים עכשיו, וכמו שהרב דני אמר בצדק, ואם זה לבטל יום תורה במכון מאיר זה לא סתם, כי הוא היה מבחינתי, לפחות מה שאני רואה מהצד, אחד מעמודי התווך של מכון מאיר, בהכל, בהווי, בהכל, אני פשוט לא זוכר איזו פינה הוא לא היה. נכון דני? אני לא טועה, לא כל פינה שהוא היה, ומה שהיפה אצלו, שהלימוד לא נפל בכלל. הלימוד רק הוסיף והוסיף, הוסיף, ואמרתי לעצמי, אמרתי הרבה פעמים, תגיד לרב יאסו, איך אתה תופס בהכל? אבל זה אנשים מיוחדים, נשמות גדולות, שהצליחו לקחת דברים, אני חושב, לא מתוך רק עצמם, אלא הסתכלו הביתה לאבא ואמא, לקחו את כל הכוחות האלה והוסיפו עוד כמה, וכל שנה שהוא היה פה, לפחות שאני הייתי במחיצתו את 4-5 שנים האלה, הרגשנו וראינו איך הוא מוסיף עוד קומה, אבל עם הלימוד הזה נוספה עוד קומה, שאני חושב שזה גם, אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת, במשבצת הזאת שאנחנו מדברים עליה כחברים מספרים, החברות עם הרב יאסו המשיכה גם אחרי שעזבתי את המכון וכבר הלכתי למקומות אחרים ותוך מה שנשאר לנו זה יותר פגישות מדי פעם ואם זה שיחות טלפון או מיילים בדיוק שקיבלתי את הבשורה אז במוצאי שבת אני כל השבוע עם הרב יאסו בשיחות חתול ואחבל אס אחד את השני ובאמת בדרך לפה אני ככה מדפדף בספר טלפונים אני רואה את את האדום הזה שלא הספקתי לענות לו כי זה והתכתבנו רק בהודעות ובמיילים אבל מה שמיוחד אני חושב דרך הלימוד התורה ודרך כל מה שהרווחנו בקומה הזאת אני חושב זה הצד הזה של לפתח דברים מיוחדים בתוך הקהילה זאת אומרת זה משהו שאם אנחנו התחלנו ללמוד פה וכל אחד כולם עם חלב על השפתיים ולומדים ולומדים ואז שאתה מסתכל פנימה ואתה אומר טוב יש פה משהו שצריך לברר שזה וקום שנוצר בתוך הקהילה מצד המנהגים ומצד ההלכות מצד ההנהגות שמישהו צריך לקחת ולהרים את זה נרצה או לא נרצה והשיח הזה עם הרב יאסו זה היה שיח לא רוצה להגיד להטיל אבל זה שיח זה שיח שתמיד רץ וגם שהיינו פה במכון והיינו מדברים פה עם הרבנים וזה היה שיח סביב זה תמיד לרב יאסו, כדי אתם מכירים ושמעתם וראיתם, השיח היה הרבה פעמים סביב זה, וככל שעבר עוד שנה ועוד שנה, זה רק התעצם יותר ויותר. אי אפשר היה לעצור את זה, זה היה הכיוון. אני זוכר שהפעם לפני האחרונה שפגשתי את הרב יאסו, זה היה בכנסת. כמה חברים טובים, מתוך המגמה הזאת של לימוד תורה והוספת קומה, החלטנו ככה ללכת על איזו קומה נוספת של רבני קהילות ולהשפיע בצורה קצת יותר נרחבת בכמה דברים טובים, ומתבקש ודאי שהרב יאסו צריך להיות בקבוצה הזאת, והיינו אצל חבר הכנסת, משה סלומון, נכון אמור להיות פה, ישבנו אצלו שם במשרד, וכל אחד, ודאי הרב יאסו הוסיף את העמקות שלו ואת הדייקנות שלו כמו שהוא יודע, וביציאה מהכנסת הלכנו כזה, אני חושב שאילן היה איתו גם, וראיתי אותו שהוא הולך קצת חלש. היה הלך קצת חלש, אחר כך למפרע הבנתי כאילו את היה מה קרה, וראיתי אותו, אמרתי לו, מה, הכל בסדר? אמרתי לו, לא, הכל בסדר. אמרתי לו, טוב, גם הטרמפ בדיוק צפצף מה קורה, ודיברנו ככה שיח, המשך של שיחות אחרות, ואמרנו, טוב, אמרתי לו, הרב יאסו, אני מקווה שאתה מתחיל לכתוב. מקווה שאתה כותב דברים, ואני בטוח שאתה כבר שם, אבל חייבים, כאילו, צריך את כל מה שאתה לומד, ואני יודע שיש לך סיכרון אדיר, והזיכרון האדיר שהיה לך, והלימוד העמוק שהיה לך, בטוח זה מתנגש לך עם דברים ומנהגים שותרים בתוך הקהילה, תשמע, חייבים להגן את זה לאיזה כתב, כי ככה דברים עובדים. וככה חייכנו אחד לשני ויצאנו לדרך, והפעם האחרונה, זה שכבר הוא הגיענו למכינה בבני ראם ושם הייתה המשך של המפגש הזה שישבנו כמה חברים ושם גם השיח התפתח עוד יותר ודייקנו ודברים שכתבנו אותם ופשוט זה היה הקדוש ברוך הוא פשוט עשה תהליכים שאנחנו בכלל לא מבינים ועד רבה אנחנו רק הוספנו עוד קומה והחבר'ה שככה בקבוצה הזאת רק הוסיפה עוד כוח והבינה שהשליחות עוד יותר חזקה וגם בשיח עם אשתו של הרב יאסו, אביבה, גם מהחברים ששמעו בשבעה שזה רק להוסיף עוד קומה בדבר הזה כי הרב יאסו היה שם והוא דיבר על זה ואני בטוח שכל אחד בערוצים אחרים שהוא פגש אבל אני מספר את המשבצת שלפחות ככה יצא לנו לדבר ויצא לנו לשמוע אותו וזה גם מה שנקרא קריאת כיוון, אני חושב. בטח לתוכנית, שהיה עמוד התווך פה של התוכנית, אז רק להוסיף עוד קומה בשיח הזה, בדיבור הזה, ביכולת מה שנקרא לשמר דברים ולקטוע דברים ולפתח דברים, ובכלל במכון, אני אומר כשבח לאכסניה, שעוד פעם אני אומר זה, אני מנצל את הבמה ואני אומר לכם, אין לזה אח ורע. פעם הרב שמעון, הרב בטוח זוכר, שנכנסתי לבית המדרש באחד הפעמים, אז הייתי לומד עם הרב, אני חושב, מדרש רבה, אני לא זוכר משהו, נראה לי אם אני לא טועה, והרב אמר לי, נו, מה אתה אומר על המכון? אז אמרתי, וואו, כיף פה, כאילו יש חברים טובים, יש... לא היה לי את המילים אפילו לבטא. ואז הרב אמר לי, יש פה ענווה, נכון? אז אמרתי, כן, זה המילה, יש פה ענווה, ואני חושב, הענווה הזאת שהיא מתחילה ממתי שהמקום הזה קם, ועוד בטח 40 שנה, אותם קסים ורבני קהילות שהיו פה מהקהילה, זה לא סתם, שהמקום קם מתוך ענווה הוא גם גורי פירות. והדברים האלה, אני אומר שבח לאכסניה, זה לא מובן מאליו, אנחנו מכירים מקומות אחרים, ופה יש משהו מיוחד, משהו בריא, האוויר, האוויר עד ארץ ישראל והאוויר עד ירושלים, יש גם אוויר עד מכון מאיר. יש פה משהו שנותן כוחות, משהו שאנחנו לא סתם גם, הרבה פעמים גם, מנסים לכוון אנשים לפה. ולא משנה באיזה מציאות הוא נמצא וכמה הוא יותר וכמה הוא פחות, בוא לפה, תרגיש, איך אומרים, יש פה איזה משהו שאתה מרגיש שיש פה אבא ואמא שמחבק ויודע את השליחות ורואה את המשימה בצורה הכי טובה. ואני חושב שהבית מדרש פה הוא, והמכון בכלל מקים ומחיה אנשים מהצד הזה. זאת אומרת, לא, ויש מקומות אחרים שאומרים לו עכשיו אתה איקס, מה שהיה היה, חותכים, אני אומר קצת, אני אגיד קצת באגרסיביות, חותכים את השרשרת שהייתה, מעכשיו אתה מחליף זהות, צעד קדימה. וברוך השם במכון זה לא קורה, ואדרבה, כל מי שיוצא מהמכון, מהקהילה, הוא רק קרן אור, הוא רק משהו מיוחד שאנחנו רואים את זה בחוש, גם החבר'ה שכבר, לאו דווקא שלומדים בו במכון, הרבה שאלו, תגיד, מה עושים פה? מה מיוחד שם? מה מיוחד? ואני מכיר אנשים רק בגלל שהכירו אנשים שלמדו פה, או הם חייבים להגיע לפה, לא משנה לכמה זמן. אז יש פה משהו מאוד מיוחד שמצמיח אנשים, במיוחד אני חושב את הרב יסו בנקודה הזאת. אז אני חושב גם מהצד הזה של, כמו שהרב דיבר, השליחות הזאת. השליחות הזאת שאנחנו כל אחד, במיוחד בתוכנית, נכון, מאירים, לא טועה, נכון, מאירים בית ישראל, בנקודה הזאת של להוסיף עוד קומה בלימוד, ועוד קומה בנושא הזה של דברים שקשורים בתוך הקהילה, לפתח אותם יותר ולעשות, ואדרבה, נשמח גם לשיתופי פעולה, בטח עם, כמו שהרב דני, הרחתם אותנו פה, אז שלא מזמן, אתה זה היה לפני שבוע? יום ירושלים, לא, גם באנו אחר כך עוד פעם, היה עוד איזה, אני לא זוכר, אחד ישבנו קצת זה, שגם זה רק מראה שיש פה חיבור טוב שאפשר עוד להמשיך אותו. אז בעזרת השם אנחנו מקווים שנלך בדרך של הרב יסו, הוא השאיר לנו חלל וואקום מאוד רציני, שרק מכוחותינו אנחנו יכולים להיכנס, ובאמת לקחת את הדברים האלה, להעצים אותם ולהביא אותם למקום יותר טוב, ובעזרת השם שמפה רק יהיו רק בשמחות, וגם למשפחה, נאחל שבאמת משפחה, נקרא לזה המצומצמת, ומה שנקרא יותר, אפשר להגיע הכללית הזאת שנמצאת פה, באמת שנצליח ללכת בדרכו, ובאמת במה שאפשר נעזור למשפחה, אם זה כלכלית, והקמפיין האדיר הזה שאתם עושים, שהוא חשוב, אנחנו גם מנסים להפיץ את זה דרך כלשהי, ובמיוחד המורשת של הרב יסו, אני קורא לזה. ואני אשמח מאוד, ודאי, אני אומר גם לתוכנית שאתם פה קרובים יותר, מה שהוא כתב, מה שהוא עשה, באמת, צריך להוציא את זה, לפתח את זה, הנה פה, גם הרב שמואל, אני אומר באמת, לעשות, להיכנס ולראות מה הוא כתב וכו', כי מבחינתנו גם בחבר'ה שיושבים בכיוונים האלה, ברעיון הזה שגם הרב יסייע בו, נשמח מאוד לשתף ולהוציא את זה ולקדם את זה, כי מבחינתנו זה ההמשכיות לשליחות הזאת. טוב, ברוכים תהיו.